בשמחה. יובל סטופל בשיחת חג עם אברהם פריד.
הגיתן מועד, מועדים לשמחה וערב חג שמחה תורה שמח למאזיני רדיו קול חי ולכל בית ישראל. בארץ הקודש מנצלים ברגעים אלו ממש את השעות האחרונות של חג הסוכות כדי להסתופף בצל מצוות הסוכה בטרם יפנה היום אל שיא השיאים של חג הסוכות, חג שמחה תורה, עליו אמרו גדולי החסידות שכל הדברים שניתן להגיע אליהם בראש השנה וביום הכיפורים על ידי בכי ולב נשבר, אפשר להשיג אותם בשמחת תורה על ידי דבר אחד ויחיד, שמחה וריקודים. הנה כי כן, שמחה וריקודים הם מהותו ושליחותו של האושפזין האחרון שלי לחג הזה, האיש שאני וכמובן אתם כל כך אוהבים. אז על אף שאברהם מגיע כאושפזין ביום הראשון של חג הסוכות, את אברהם פריד אנחנו שמחים לארח גם ביום האחרון של החג. אגיתן מויד אברהימל.
אגיתן מויד ג'יוואו, מועדים לשמחה. איזה הקדמה.
כן.
איזה הקדמה, יפה מאוד.
תשמע, לפני שנדבר, יש שני דברים שאני חייב לפתור כבר בתחילת השיחה. הראשון, זו שיחה שלנו לחג. אני לא מראיין אותך, בכלל, אני לא מראיין.
מדברים.
אנחנו משוחחים, כמו שאנחנו עושים כמעט מדי יום כבר הרבה שנים, אני אגלה לך בדרך כלל גם, אין לי הרבה מאזינים, אני משדר בדרך כלל בשעת לילה מאוחרת, אפשר לדבר על הכל. תרגיש חופשי. הדבר השני, אני פונה אליך, מרגיש לי מאוד, מאוד מוזר לומר, אברהם פריד, אני יודע במשך השנים אני מסתובב איתך, ואנשים פונים אליך בכל מיני צורות, או הרב פריד, פריד מה שלומך, אברהם, רבי אברהם, כבוד הרב, אני מעדיף אברהימל, מה אתה מעדיף?
אברהימל, הכי טוב.
אז בוא נסכם, כשאני אומר אברהימל שידוע מאזינים, אני מתכוון לאברהם פריד, זה אברהימל, גם אם אתם פוגשים אותו ברחוב, אחרי, בעזרת השם, עוד מעט הוא יהיה כאן בארץ, תקראו לו אברהימל, הוא יפנה אליכם, זה יהיה הכי נוח. אצלנו עכשיו אברהימל שעת צהריים, ואתה בביתך שבניו יורק, אצלנו כבר כמעט אפשר לסכם את החג, ולומר שהשנה, אולי בניגוד לשנה שעברה, קיימנו את מצוות ושמחת בחגיך, בעידור רב. השמחה שלנו בארץ הקודש השנה הייתה כמעט שלמה, אני אומר כמעט שלמה, כי חסרנו אותך. אבל בעזרת השם אתה אוטוטו חוזר אלינו, למופע מיוחד לסיום בין הזמנים. איך היה אצלכם החג אברהימל?
מאוד שמח. ברוך השם, מאוד מאוד שמח, אבל יובל, יש עוד כמה שעות לחג, כאילו אל תחשוב כבר על הסוף, יש עוד לרקוד, יש עוד להתפלל, לבקש מתוך סימן, יש עוד הרבה לעשות, ושנה רבה, יש עוד הרבה עבודה מה לעשות.
אצלנו אנחנו כבר בשעות ממש האחרונות, אבל אצלכם יש עוד יום אחד עם הסוכה.
זה נכון, מה שאתם עושים ביום אחד, לוקח אותנו יומיים, נו מה לעשות.
בעצם אתם יכולים להזמין עוד אושפזין. תגיד, יש איזה מישהו שאם היית צריך להזמין בה עוד אחד אושפזין, היית רוצה להזמין אצלך? זה יכול להיות גם מישהו כבר שלא נמצא, שנמצא בעולמות עליונים, היית רוצה להזמין אליך לסוכה?
כן, אני מתאר לעצמי שאתה מחכה, מצפה איזה תשובה מבריק, איזה חידוש,
לא.
אני אזמין, אני אזמין את המשיח.
הוא, על זה לא חשבתי.
כן. והוא גם בבית דוד, אז זה שייך לדוד.
אני חשבתי על משהו אחר אגב, אבל אתה כבר פתרת את כל הבעיות. לו היית שואל אותי את מי אני הייתי מזמין, הייתי מזמין את אמי עליה שלום, משום שדוד היה מתארח בסוכתה, וגם בביתה 20 שנה, כל בוקר היה מתארח. אז ביום של דוד הייתי מזמין אותה. אבל אברהימל, אם הייתי שואל אותך, לא משיח, מישהו דמות מוזיקלית, שהיית רוצה להזמין לך לסוכה, אתה יודע מה? גם, אולי מדורות קודמים. יש איזה מישהו מיוחד שהיית רע? מזמין?
אולי איזה חזן?
חזן?
אולי יוסלה?
יוסלה? כן?
יוסלה רוזנבלט, אולי.
היה לכם על מה לדבר?
לא, הוא ישיר.
רק שישיר?
רק שישיר. הוא היה חד במינו.
אני חשבתי דווקא אולי מישהו מתחום הזמר? לא חזן? או ש...
נו, תעזור לי. מי אתה היית מזמין?
אני אגיד לך את מי אני הייתי מזמין.
נו.
אני הייתי מזמין את רב שלוי מקרליבך. למה הייתי מזמין אותו? הייתי רוצה לדבר איתו על רגע אחד, שהוא מבחינתי הוא רגע מכונן, אבל לא הרגשתי אותו באותו רגע. הייתי ילד, בסוף שנות ה-80, רב שלמה מגיע להופעה באודיטוריום חיפה, אחרי כמה שנים שבהם הוא כמעט לא הופיע בארץ. אני ילד במקהלת ילדים, שפותחת את הערב בכמה שירים, מגיעה השעה 8, אתה הופעת לא פעם באולם הזה, שעה שמתחיל המופע, אבל האולם כמעט ריק, אולי היו שם 50 אנשים. במצב כזה, אם זה קורה היום, מודיעים מראש על זה שהאומן חולה, מבטלים את המופע. אבל לפני 40 שנה, מי ידע את כל הטריקים האלה? ואז קרליבך, הטור במין גלימה כזאת, הוא אומר לנו, קינדרלך, תביאו כיסאות מהצד של הבמה, ותביאו אותם למרכז הבמה. אנחנו מביאים את הכיסאות, והוא אומר לנו, תשבו על הרצפה, מזמין את כל ה-50 אנשים מהקהל, לשבת על הבמה. וככה קרליבך מתחיל לשיר. גיטרות, אקוסטי, לא הגברה, לא מיקרופון, וככה הוא שר עם הקהל. הוא עוצם את העיניים, אני לא יודע מה עבר לו בראש באותם הרגעים, אבל אני בטוח שהוא דמיין שיש מסביבו אלפי אנשים. איך אני יודע? כי זה בדיוק מה שאנחנו הרגשנו. השירה שלו מילאה את החלל הריק. היום, אתה יודע, כשרוצים לפרגן למישהו שהוא הצליח לקחת מאיזה מצב, נגיד, מאיזה מצוקה, הוא הצליח לעשות משהו גדול, יש דימוי כזה, שאומרים שהוא עשה מהלימון, לימונדה. אתה מכיר את הביטוי הזה?
Yes, 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 כן.
קרליבך עשה מהלימון אתרוג.
וואו.
הוא שדרג את זה, פשוט. זה היה קטע שאי אפשר לתאר איך שכל בן אדם אחר, אנחנו, ברוך השם, לא התנסינו בה, אנחנו התפללנו, מתפללים, אל תבינו, לא נדע ניסיון ולא נדע בזיון, לא התנסינו בדבר הזה. אבל כשהוא התנסה בניסיון הזה, הוא עמד בו בגדול, פשוט בגדול. רב שלמה קרליבך. אולי נשמע שיר של שלמה קרליבך.
עליו השלום. פרוי סולנו סוכס, סוכס רך מבחי משלם. Yeah.
כן, זה היה רב שלמה קרליבך הגדול, תמיד כיף לשמוע אותו, גם בחגים, גם בימים האלה, ימי חודש אלול, חודש תשרי, השירים של קרליבך תמיד מרימים וממש נצח. אברהם, אתה יודע, לפעמים כשאני מגיע איתך לרעיונות, אני יכול לנחש מראש מה ישאלו אותך. משום שכבר למעלה מ-20 שנה שואלים אותך את אותם השאלות. איך התחלת? מה אתה חושב על זה? ומה אתה חושב על זה?
כן, ואיזה שיר אתה הכי אוהב?
איזה שיר אתה הכי אוהב? ומתי יצא אלבום החדש? ולמה שירים כאלה? ולמה שירים כאלה?
נכון.
אני רוצה לדבר על משהו אחר. המצווה המרכזית של החג, זה ושמחת בחגיך. זה מצווה שהרבה דיברו עליה. איך אפשר לצוות משהו על הלב? זה מצווה שקשה מאוד מאוד לקיים אותה.
אחד מהצדיקים, כן. לא זוכר מי אמר את זה, הוא שאל את התלמידים שלו, איזה מצווה, הייתם אומרים, זה הכי, הכי קשה בתורה? אז כולם נתנו תשובות, שמיטה, שבת, כשרות. הוא אמר, לא, לא, לא. המצווה הכי הכי קשה בתורה, זה להיות 7 ימים בשמחה. חג הזה. ושמחת בחגיך. לא פשוט להיות באמת בשמחה, 7 ימים, 8 ימים, לא קל.
אני מסכים איתך, זה לא פשוט, ואני בא לשאול אותך, היינו ביחד בעשרות, אולי מאות, רגעים שכל בן אנוש, כל בן אדם, יכול, סליחה למילה, להתפוצץ. רגעים שזה מעציב את הבן אדם, זה מדאיג את הבן אדם, זה גורם לו לעוגמת נפש. אבל תמיד ראיתי אותך, אתה בשלך, אתה שמח. ואני מנסה להבין האם זה משהו שנולדים איתו, צריך להיוולד באופי הזה, או שזה דבר שדורש עבודה עצמית?
דורש עבודה, בהחלט. זה לא קל. הרבה פעמים אני עולה על הבמה, ואני לא במצב רוח שאני, או שאני עייב, או שאני סתם משהו קרה לי. ולא קל לעמוד לפני אלפים, ולהיות פתאום שמח. אם אתה לא שמח, אתה לא תצליח לשמח את האחרים.
אבל אני חייב להודות, ברוך השם, שאתה מצליח בזה. אני אף פעם לא שמתי לב כשהיית על הבמה שאתה לא שמח.
אז זהו. אז צריכים לחפור עמוק עמוק בנפש, להוציא את השמחה, לעשות פוקוס לכמה דקות. אתה עכשיו עולה על במה, מופיע עם תזמורת, שירים. אתה חייב להיות בשמחה. המוזיקה יעזור לך, המנצח יעזור לך, הקהל יעזור לך, תחשוב טוב, יהיה טוב, ותמצא את השמחה בפנים.
אני לא בטוח, סליחה אברהם, שתמיד המנצח יעזור לך. איך אני יודע? בדידי אב העובדה. אני רוצה להזכיר לך, להחזיר אותך לרגע, שכל זמר היה מעדיף לשכוח. אני מחזיר אותך אליו משום שהרגע הזה השפיע עליי באופן אישי המון. אתה יודע כבר על מה אני מדבר. לפני 6 שנים...
אין לי מושג.
מופע בעשרת ימי תשובה, באצטדיון בלוד. המופע מתחיל בהתרגשות כמו כל מופע, והכל עובד כמו שצריך, ואז באמצע...
נתנה תוקף קדושת היום.
באמצע השיר נתנה תוקף, אתה מאבד הכל וזה מפתיע, כי לא, עד אז הכל היה חלק. אני קראתי לאחרונה שכתבת מה הסיבה, תיארתי לעצמי, שזה היה מכונת השן שהייתה על הבמה.
נכון.
ואז השיר מסתיים, איכשהו השיר הסתיים ונתנה תוקף, אני... לא כל כך זוכר מה קרה שם. ואז בעצם יש 7-8 שירים. אני מסתכל אליך ואני אומר לך, אברהם, מה עושים עכשיו? אתה זוכר מה שאמרת לי?
אין לי מושג.
אני את התשובה שלך לא אשכח לעולם. אתה מסתכל עליי, ואתה אומר לי, דבר ראשון תחייך. ממשיכים עם חיוך, זה מה שאמרת לי.
וואו.
אמרתי לך, אבל איך? ממשיכים עם חיוך. המשכנו את זה כרגיל. תראה, נער הייתי גם זקנתי. הייתי במצבים כאלה, עם כל מיני זמרים, שבאותו רגע, או שברחו מהבמה, או שהתפללו שהאדמה תבלה אותם. אבל, אז תראה, דבר ראשון זה טבעי. עומד זמר על הבמה, עומד זמר ולא מחשב, אז זה טבעי וזה קורה. אבל...
גיבל, אתה בטח זוכר שנתן לתוקף, זה לא היה בהתחלת ההופעה. כאילו,
זה היה לקראת אמצע, משהו כזה.
לקראת הסוף אפילו.
כן.
אם אני לא טועה, היה עוד אולי 20 דקות.
כן, משהו כזה.
ונתן את... כן, זה כן. והכל הלך טוב, היה קהל חזק, היה סאונד טוב. כאילו נהננו מכל רגע. ופתאום, הלך לי, לא הלך לי הכל, משהו חנק אותי. הרגשתי שם כאילו סכין, כאילו חותך לי את המיתרים, השם ישמור. כאילו לא הצלחתי להוציא טון נקי. אבל הקהל הציל את המצב, זה אני לא אשכח.
זה היה מדהים, איך שהקהל הצטרף אליך, יותר מדהים מזה, ברגעים האלה אתה מחכה רק שההופעה תסתיים, אתה מחכה לרכב להיכנס ולברוח ולהיעלם, אבל אתה לא נעלמת, אתה נשארת ועד כמה שיכולת לדבר, דיברת עם הקהל, אני זוכר שמשם המשכת לשדה תעופה, ירדת מהטיסה ושלחת לי משהו מכתב שכתבת לקהל, להגיד תודה רבה.
כן, מהמטוס, יא.
אתה יודע שהקהל זוכר את ההופעה הזאת, לא בזכות זה שעבד הכל, אלא בזכות שהשם בירך את אברהם בכל, בקוף ובקף, גם ביכולת העצמית הגדולה הזאת כל כך, להמשיך את ההופעה כאילו, בסדר, הכל משמיים. אני חושב שאפילו אמרת, זה היה בעשרת ימי תשובה ההופעה הזאת, נראה לי שאמרת אפילו שזה רמז שאתה צריך לעשות תשובה או משהו כזה. אבל אני לא אשכח שאמרת לי, דבר ראשון תחייך. אני נלחצתי ודאגתי. אמרת לי תחייך.
אתה יודע שזה סוד כל כך חשוב. זמר, מי שנותן נאום, אם אתה לא מחייך, אתה כאילו בונה קיר בינך לבין הקהל. מה שאתה אומר יכול להיות עמוק וטוב וגוולדיק. אם אתה לא מחייך, משהו מפריע מצד המקבלים, המאזינים, לקבל את זה. חשוב מאוד. ואם אתה אומר אותו משפט, אותו דבר, עם חיוך, זה נותן כאילו הרגשה שהמאזין לא יכול לא לקבל את זה. יש לזה כוח אדיר, עצום, לחיוך. בפרט במקום הנכון, חשוב מאוד.
את השיעור הזה קיבלתי ממך בכמה הזדמנויות, גם בכל מיני מקומות שהגענו, שהגיעו תזמורות, שאתה יודע, שזה פשוט היה בלתי אפשרי, או הסאונד היה בלתי אפשרי.
אתה יודע שבאולפן הרבה שעות לוקח אותי, עד שאני מרגיש שאני, אם זה שיר שמח, אני רוצה שהקהל ישמעו, שתוך כדי שירה אני מחייך באולפן. תוך כדי שאני מקליט, אני במצב רוח טוב. ואם אני לא מצליח להכניס את זה לשירה, אני עושה עותק ועותק. זה לוקח זמן. לוקח זמן פתאום להגיש את השמחה והחיוך. ואני אומר את זה לאחיינים שלי, למי ששאל אותי, עיצה, אל תוציא את השיר, אם אתה לא מרגיש שהקהל, המאזין, שומע או מבין שאתה מחייך תוך כדי ההקלטה. מאוד חשוב.
כן, אבל ההרגשה ששומעים את הדברים שלך, שהחיוך הוא לא חיוך שמישהו בא, עמד והצחיק אותך. החיוך ממש מגיע מתוך הלב. אמיתי.
ברור, ברור, ברור.
אמיתי.
מהמילים, מהטקסט, מהמנגינה.
אני ראיתי בערב החג עלה איזה רעיון איתך באחד מהאתרים, שואלים אותך מה סוד ההצלחה שלך. הרבה פעמים שואלים אותך את השאלה הזאת. אנשים מחפשים איך אתה מצליח לבחור את השירים, ואיך אתה מצליח לזה, וכמובן שהתשובה היא סייעתא דשמיא שיש לך. אבל שומעים אותנו עכשיו הרבה זמרים, ורוצים לדעת מה סוד ההצלחה, והסוד ההצלחה שגם אם לא היית זמר, זה הרגשה שלי, מותר להגיד מקצת שפחו, כי אין לי הרבה מאזינים, אז אני אומר את זה. אתה יודע, לפעמים אנשים שפוגשים אותך ולא הכירו אותך, רק מהאלבומים, או ראו אותך לבמה, או משהו כזה, זה לא יאמן, האיש הזה כל כך נחמד וכל כך, אני אומר חבר'ה, למה זה לא יאמן? יש איזה מין כזה משהו בתודעה של אנשים שלא יכולים להיות זמר מאוד מפורסם. אני משתדל לא להשתמש במילה גדול וענק, אתה יודע שאני לא אוהב את המילים האלה.
כן.
אנשים לא תופסים שבן אדם יכול להיות גם מפורסם, אבל גם יכול להיות נחמד. לא יודע למה זה נהיה להם סתירה. אז אני אומר,
אין לי מושג.
אז אני רוצה להגיד למי ששומע אותנו, סוד ההצלחה, זה קודם, סליחה אברהם, שאני, אולי אני מביך אותך אפילו, אבל בסדר, אתה רחוק, אתה לא לידי עכשיו. סוד ההצלחה זה האישיות. אבל אתה יודע מה, אם אני מדבר על זמרים שמקשיבים, תשמע, יש משהו מעניין. לפני שנדבר על החג הנשגב שלפנינו, על שמחת תורה, יש לי איזה עניין מהשבוע האחרון, אני לא יודע אם אתה יודע, אתה כן יודע, כי אתה כבר הרבה שנים במקצוע הזה. חג הסוכות זה בעצם החג של המוזיקה החסידית, למה? כי זה החג שמסתיים את שנה של מוזיקה חסידית, זה החג שכל התחנות וכל האתרים עושים סיכומים ומצדים. עכשיו קרה משהו מוזר, בשנתיים האחרונות, מאזין שפותח את הרדיו, כשהוא שומע את המצעד, בודק לרגע אם הוא אכן נמצא על תחנת רדיו קול חי, אם הוא שומע עכשיו מוזיקה חסידית, למה? כי לפעמים זה נשמע, אתה יודע, אתה שומע את השירים שמתנגנים במעלה המצעד, ממש כבר במקומות הראשונים, השירים שם כבר לא כל כך נשמעים חסידיים. עכשיו אני בטוח שיש מאזינים עכשיו שמקשיבים ואומרים לעצמם שזה מאוד מוזר להם לשמוע את הטקסט הזה דווקא ממני. מבחינתם, לי יש חלק, גם לך, אבל אני מאשים את עצמי, לא מאשים אותך. חלק לא מבוטל, לי יש חלק בהובלה שלך אל השירים האלו. אבל יש לי הרגשה, תגיד אם גם אתה מרגיש, יש משפט כזה שאומר שהגולם קם על יוצרו. אנחנו כשיצאנו לדרך הזאת של השירים שהם טקסטים מקוריים, אני לא קורא לזה שירה עברית, כי טקסט הוא טקסט. גם רבי יהודה הלוי כתב טקסט, זה לא היה פסוקים מהתנך. זה היה שירה. יש לי איזו הרגשה שאנחנו לא תיארנו לעצמנו שזה ייקח את זה למקום אחר כל כך, שונה כל כך, שפתאום המוזיקה היא חסידית, שאנחנו, את הזמר חסידי, שפתאום תהיה נספח למוזיקה שכל הטקסט הוא מקורות. גם אתה מרגיש כזו הרגשה שזה פתאום הלך רחוק מדי?
אולי, אבל אני, זה לא מטריד אותי, זה חלק מהנסיעה, חלק מהעבודה. אני מרגיש בתוך ליבי שזה אמור להשתנות. כאילו, עשינו, לא רק אני עכשיו מדבר על המוזיקה החסידית, עשינו את הישראלי, עשינו את הדואטים, וזה טוב, זה טוב מאוד. אני חושב שיש בזה קידוש השם, אבל אני מרגיש שהזמרים גם מרגישים, אוקיי, עשינו את זה, עכשיו הגיע הזמן שוב להתחיל לחזור להצלחה שאיתה התחלנו. אני מרגיש שזה כבר התחיל את החזרה הזאת למוזיקה חסידית. אני שמח שזה קורה, וידעתי שזה יקרה. כאילו זה אולי של בעל תשובה. כאילו נחזור, חוזרים, יהיה עוד פעם מוזיקה חסידית, ומה שעשינו זה לא סתירה בכלל. זה לא סתירה, זה עוד צבע בקשת שלנו, וכמו שאמרתי, עשינו פה קידוש השם עצום.
וזה גם, אני מניח שזה גם מביא איתו קהל חדש, קהל חדש, שדרך המוזיקה, דרך החלון הזה שפתחנו, יגלה גם את טניה ואת אדרבה, ואת השירים שבעזרת השם יבואו הלאה.
בעזרת השם.
אני אקרא לך טקסט, תשמע איזה טקסט מדהים. איך הם נשבים בקסמה לפניה, מתהלכים כסומה אחריה, ותכלית האמת היא כל צדדיה. כל 70 פניה, יקרה מפז ומאושר, נקנית היא בעמל וביושר, והיא הדרך והיא האושר. את המילים הנפלאות האלה לא תמצאו במקורות, אבל מי שכתב אותן מחובר מאוד למקורות, והוא מקורי מאוד, זה איש העירי בו. הנה, אור החיים.
כמי שעסק בלקרעים, וראה אנשים מלאכים, שמיתו עצמם עליה, וקיבלו ממנה חיים. כמי שטעם טעמה לרגעים וראה אנשים באמת מאושרים ואיזה אור על הפנים איך הם נשבים בקסמה לפניה מתהלכים כסומה אחריה ותכלית האמת היא כל צדדיה כל 70 פניה יקרה מפז ומאושר נקנתי בעמל וביושר והיא הדרך והיא האושר כמי שמצא בה את עצמי כשלא זכרתי מי אני תמיד היא באה והאירה לי פנים אומרים שהיא כל הטובות שבעולם אם רק היה לנו מושג היינו רצים ורצים ורצים ונשבים בקסמה לפניה מתהלכים כסומה אחריה ותכלית האמת היא כל צדדיה כל 70 פניה יקרה מפז ומאושר נקנתי בעמל וביושר והיא הדרך והיא האושר איך הם נשבים בקסמה לפניה משתגעים מתלהטים אחריה ואור החיים כל נתיביה כל נתיבותיה יקרה מפז ומאושר, נקניתי בעמל וביושר, והיא הדרך והיא האושר, כן היא הדרך והיא האושר.
תודה לשיר המקסים של איש העירי באור החיים. שיר התורה זה כבר מקרב אותנו לחג שמחת תורה. תשמע אברהם, שמעתי פעם בשם המערב הגאון רב ברוך מרדכי אזרחי על הפרק תהילים שאנחנו אומרים מראש חודש אלול ועד שמיני עצרת, פרק אף זין מופיע ביום ראשון של ספר התהילים, שתלמידים שמתחילים את הזמן באלול, שזה אלול זה זמן מיוחד בכל הישיבות, שואפים ביתר סט לשבתי בבית השם כל ימי חיי. זה השאיפה באלול. אחרי זה חוזרים הביתה לחגים, ואחרי החגים חוזרים לישיבה לזמן חורף. זמן חורף, הכוחות כבר מתמעטים, אלול כבר לא נראה באופק, ואז השאיפה היא כבר צנועה יותר. אז מבקשים רק לחזות בנועם השם. ככל שמתקרבים עוד יותר במהלך השנה, יש כאלה ששואפים רק לבקר בהיכלו.
יופי.
זה לא פשוט, אתה יודע, אמרו את זה כהלצה, אבל זה באמת התמודדות של נוער. אני זכיתי בחסדי השם, מחנכת ילדיי בישיבה שמשלבת את עולם הנגינה עם עולם התורה, ואני רואה כמה כוח יש בעולם הנגינה להכניס כוחות בלב התלמידים, דווקא בלימוד בזכות הנגינה. אתה גם פוגש הרבה בני נוער, גם בהופעות, גם בישיבות שלהם אתה מגיע. מה המקום שאתה חושב שצריך לתת לעולם הנגינה בתוך עולם התורה?
כן, קודם כל, אפשר גם לבקל בהיכלו, לחזות בנועם השם, לשבת בבית השם, עם שיר טוב, עם שיר עמוק, עם שיר נשמה. גם אפשר להתחבר לבורא, להרגיש קצת נעימות, עריבות, מתיקות של בורא עולם. אני חושב שבשנים האחרונות התגלה לנו כמה כוח של שירה. דווקא דור הצעיר לומדים אותנו כמה זה חשוב, כמה זה נחוץ בימים אלו. אנחנו פוגשים אותם בהופעות, במסיבות, ורואים איזה השפעה, איזה שמחה, איזה קשר, כשהם מתחברים לשירים שלנו, למסר, לשיר מסוים עם מסר טוב, עם מסר חזק שמחזק אותם. זה פשוט כמו שם חיים להם, עם התורה. ואני חושב שהיום האחריות והשליחות להמשיך בכל הזמרים להוציא שירים שיחזק את הנוער בדרכי התורה, באמונה וביטחון, זה היום ממש חיוב.
אם הוי בנה יהודום מרגישים, אם הוי בנה יהודום מרגישים במסיקס ורייבס, במסיקס ורייבס תיבטוירו, אם הוי בנה יודום מרגישים, אם הוי בנה יודום מרגישים במסיקס ורייבס, במסיקס ורייבס תיבטוירו. אוי משתגעים אם הסלחתם אחריו, אם הסלחתם אחריו. אוי אוי משתגעים אם הסלחתם אחריו, אם הסלחתם אחריו. ולא יחושי בעיניהם ולא יועילום כסף וזוהר למאימו. Besikis varai disti vatoiru Oyi, oyi, nishtakim Ki mislatim acharehu Ki mislatim acharehu
אני מקווה מאוד שאתה לא עוקב אחריי בשנה האחרונה, אבל מאז שהחלה הקורונה, חזרתי לעשות משהו שעשיתי לפני 20 שנה, לא התגעגעתי אליו בכלל. כשחזרתי הבנתי למה לא עשיתי את זה 20 שנה. חזרתי לשדר ברדיו, וגם השתתפתי בתוכנית שמחפשת את הקול הבא במוזיקה חסידית. נדמה לי שגם אתה השתתפת בתוכנית כזו בניו יורק, נכון? לפני כמה שנים. גם תוכנית. היות ואין לנו הרבה מאזינים, אני יכול להגיד לך, ביני לבינך, שזה ממש לא בשבילי. לשבת, לחלק ציונים וביקורות למתמודדים, לעיני כל ישראל. בכל זאת, למה אני מזכיר את זה? משום שבעקבות התוכנית הזו, התקרבתי יותר לחבר'ה צעירים, שכותבים אליי ומתקשרים אליי. ואני מבין שהעולם הזה של המוזיקה, יש לו מצד אחד כוח אדיר, להעלות את הלימוד ולחזק את בני הנוער. מצד שני, העולם גם מאוד מבלבל. כשאני אומר לבחור צעיר שאוהב לשיר, תתחיל קצת בחתונות, בר מצוות, שבע ברכות, דברים כאלה, ואז הוא אומר לי, לא, 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 אני לא מכוון לשם. אני רוצה להיות בבנייני האומה. אני רוצה להיות בהיכל התרבות. אני רוצה לבקר בהיכלו. בהיכלות הגדולים. זה מה שמעניין אותו. נוצר כאן איזה תואר חדש, שהוא כבר לא זמר, גם לא בעל מנגן, לא שליח, אלא רצון להיות מפורסם, להיות, כדי להיות מפורסם.
בעיה.
וזה גם הביא אותי אולי לדבר הבא שאני רוצה לשאול אותך, כשאתה מופיע בשמחה פרטית, או כשאתה מופיע ב... וזה חשוב מאוד לכל הזמרי חתונות, שיושבים לפעמים ומתוסכלים, אומרים למה אנחנו מופיעים בכל מיני אולמות כאן של חתונות, ויש זמרים שמופיעים לאלפים בכל מיני דברים. יש איזה הבדל בהרגשה כשאתה מופיע בשמחה פרטית, או כשאתה מופיע בהופעה לקהל אלפים, יש הבדל בהרגשה, ברצינות, במחויבות, אולי בשליחות, יש איזה הבדל?
אין הבדל בין הקהל פרטי או קהל שבא לאולם מבחינת שירה, מבחינת לתת את כל הנשמה. יש אנשים, אתה חייב לשיר, לתת את כל עצמותיך. על זה אין שינוי, אבל יש שינוי באווירה. משהו אינטימי, זה הרבה יותר אינטימי. אין על זה ויכוח. בעולם גדול, יש לפעמים עבודה עד שאתה מרגיש שתפסת את הקהל, שהם איתך, שהם ביד שלך. לפעמים זה יכול לקח חצי הופעה, בגלל שהמרחק, האולם, זה קצת קר, אולי אפילו גדול מדי. משהו יותר אינטימי, זה כמו משפחתי, אז אתה מרגיש כבר שיש לך כבר הקשר איתם. וזה נותן יותר נוח, יותר כוח, יותר חיזוק, יותר הרגשה של הכל בסדר.
בין ההופעות הגדולות לבין הסמכות הפרטיות, יש עוד הופעות, אני לא יכול לקרוא להם הופעות. זה לא ממש הופעות, זה ביקורים. ביקורים אצל כל מיני אנשים שזקוקים לרפואות ולישועות. אני לא אדבר על זה משום שאני יודע שאתה לא אוהב לדבר על זה, ואתה מעדיף שזה יישאר בינך לבין האנשים האלה. זה דברים שאתה עושה כל הזמן, גם בארץ, גם בחו"ל. לצערנו הרב, לא חסרות פניות, לא חסרים אנשים שצריכים שתחזק אותם, גם בשיחת טלפון, גם בסרטונים שאתה מצלם. זה מזכיר לי משהו, אמר פעם אחד מישהו בהלצה, איך התורה מסתיימת? לעיני כל ישראל. הוא אמר, כשעושים משהו לעיני כל ישראל, שם מסתיימת התורה. אז אמר, תעשה את הדברים בסתר. מצד שני, ראיתי בעל מנחת אלעזר ממונקאץ', הוא אומר על הפסוק, הנסתרות להשם אלוקינו, הנגלות לנו לבנינו עד עולם. אם אתה עושה דבר שיש בו ערך חינוכי, תעשה אותו בצורה נסתרת, זה יישאר להשם אלוקינו. הילדים שלך לא ידעו מזה. אבל הנגלות לנו לבנינו עד עולם. אם תעשה את הדבר הזה בגלוי, והילדים יראו את זה, זה יהיה להם ולבני בניהם עד עולם. ואם זה ככה מסתיים את התורה, אז מסיים את התורה, יש לך שיר מיוחד לסיום התורה. שיר מקסים של מוישה לאופר. חזק חזק ונתחזק. נשמע את השיר הזה.
Yeah.
הזכרת בהנגלות לנו ולבנינו, שמעתי פעם מהשבר שלי, הוא טוען וטען שזה טעות אם אבא של משפחה למשל נותן צדקה מתן בסתר. נותן צדקה, עושה חסדים, אבל הוא רוצה לעשות את זה בצינה, שהילדים או... שלא ידעו מה שהוא עושה. הוא אומר, זה לא טוב. אם אתה לומד, תלמד בבית שהילדים רואים אותך שאתה לומד. אם אתה נותן צדקה, שהילדים יראו אותך שאתה נותן צדקה. והנגלות לנו, אם אתה עושה דברים טובים בנגלה, שהמשפחה, הילדים יכול לראות, יכולים לראות את זה, ולבנינו עד עולם. זה ייתן קיום שגם הילדים יעשו כמו שאתה עושה. זה חשוב. להסתתר בצינה, לעשות דברים טובים, אולי זה הרגשה של ענווה וכו' וכו', אבל המשפחה הם חייבים לראות שאבא או אמא עושים דברים חשובים והם רואים את זה. אז זה לא טוב אם עושים את זה בצינה. הם חייבים לראות. אם אתה שר זמירות, שר בכל רם שהם ישמעו אותך וכו' וכו'. זה נותן ההמשך והחינוך למשפחה.
אני יודע שאצלך זה הלכה למעשה, ברוך השם, שיהיה נחת בעזרת השם.
אמן.
אני רוצה עוד עכשיו לדבר קצת על החג. אתה יודע שפעם כשהייתי שואל אותך, מה נשמע אברהם, מה התשובה שהיית עונה?
חוץ מהגלות, הכל בסדר, ברוך השם.
יפה, זאת התשובה שציפיתי. עכשיו תגיד, הגלות שם בחג הסוכות שלכם בגלות, אז אני לא מדבר גלות גשמית, כבר יש הכל שם, אבל מרגישים את הגלות הזו? אתה היית פה כמה שנים, היית פה בארץ ברצף, בחג הסוכות מתחילתו ועד סופו, עד שמחת התורה. איך מרגישים שם גלות? מה חסר לך?
קודם כל, שיש עוד יום של חג. זה רק בגלות.
אז חג זה חג.
רק בגלות עוד יום. אבל זה בגשמיות ורוחניות. יש עוד יום לשמוח ולרקוד. זה מתנה שמימי, את היום האחרון, יום השני. אבל... אני מעדיף שיום שני של גלויות, שיהיה בארץ, בארץ הקודש, יום אחד עם הגאולה, ואז נגיש את החג כמו שצריך.
אנחנו מצטרפים כמובן.
עכשיו זה רק שמחים ורוקדים, אבל זה לא... אין בית מקדש, אין העבודה בבית המקדש, אין הגאולה, אז... זה לא הדבר האמיתי שיכול להיות. אז מצפים שכבר נזכה. כמה התפללנו, מה עוד לא עשינו, מסירות נפש, צדקה, מנות חסדים, דמעות, דם, הכל, הכל כבר עשינו ועברנו, את כל ניסיון שידענו את העם, עם ישראל. אז אני מרגיש שכבר הגיע הזמן, אבל מי שואל אותי?
אני חושב שיש עוד דבר אחד שמבדיל בינינו. אני מרגיש את זה אולי קצת גלות, אבל אתם כנראה כבר... רגילים לזה. אני אומר למי שמצטרף עכשיו אלינו, מדברים כאן בעצם שני כהנים, כהן גדול בניו יורק, וכהן כאן באולפן, אני הכהן הקטן. אני הזכרתי כהנים, כיוון שכאן בארץ הקודש, אנחנו כהנים, עולים לדוכן בכל יום. אצלכם לעומת זאת, עולים רק בשלושת הרגלים, אני חושב גם במועדים מיוחדים.
נכון.
אנחנו יודעים ככהנים יש הרבה כוונות שכהן צריך לכוון עליהם בזמן הברכה. דבר ראשון, לברך את עמו ישראל באהבה. יכול להיות שכהן שעולה כל יום לדוכן כמונו כבר מקיים את המצווה, כמו שאומרים, כמצוות אנשים מלומדה. כמו בשגרה. אבל האם אצלכם יש איזו תכונה מיוחדת? אצלנו אגב גם, אתה יודע, לפעמים אנשים פתאום יוצאים, החליטו לצאת לפני ברכת כהנים. גם כהנים, אבל גם האנשים שצריכים להתברך. אני מניח שאצלכם, כיוון שזה בכל זאת לא אירוע שקורה כל יום. יש איזו תכונה סביב העניין הזה של ברכת כהנים.
נכון, יש בזה מה שאין בזה. כאילו, יש משהו שעושים את זה כל יום. יש זכות שאתה נותן ברכה. אלה שמקבלים את הברכה, מתברכים. יכול להיות שאתה עושה את זה כשגרה, אבל הם מקבלים ברכה. אומרים לנו, יש כוח. אז זה חשוב, תחשוב עליהם. הם מקבלים ברכה, לא חשוב מה אתה מרגיש. צד שני, הרגל נעשה טבע, אין מה לעשות. מי שנכנס כל יום לארמון של המלך, הוא מתחיל לא כל כך עם הפחד ועם הרעדה והאימה והירה של המלך, הולך ופוחד. הוא רואה את המלך כל יום. זה הרגל נעשה טבע. מצד שני, יש משהו חידוש ונפלא שרק בשלוש רגלים שאז מברכים ברכת כהנים, כמו שעושים פה בחול, יש חידוש, יש מה לצפות. הנה, התקרב החג, נעשה ברכת כהנים. הבית כנסת יותר מלא.
כן, ממש, אנשים...
שיודעים ש... כן, מגיעים יותר, קהל יותר גדול, להתברך ברכת כהנים. אני יודע שיש מנהג יפה מאוד, שהאבא מברך ילדים כל ליל שבת. נכון?
כן, בטח.
ואצלנו, אני מדבר על חבד, אנחנו עושים את זה רק ערב יום כיפור, לפני יום כיפור. נותנים ברכה לילדים. אז שוב, כאילו, אותו דבר, הילדים מחכים לזה כל השנה. צד שני, הם מפספסים את הברכה כל שבת, כל ערב שבת. אז תלוי גם במנהג, אבל יש בזה מה שאין בזה.
גם אני הייתי אצלכם פעם בברכת כהנים, וגם הבנתי שכהן חייב להיות עם כושר גופני טוב אצלכם בברכה. אצלכם הברכה, אצלנו הברכה כמה שניות שחוזרים ונגמרת. אצלכם הברכה צריך להחזיק את הידיים הרבה באוויר.
Yes, יש ניגון מיוחד, זה מיוחד.
אגב, אמרת ניגון מיוחד, אני נזכר גם משהו אצלכם בשכונה. יש אחד מהניגונים הכי מפורסמים בהקפות של... כאן בהקפות בארץ הקודש. זה בכלל ניגון, אני מכיר אותו הרבה שנים כילד, זה ניגון ליטאי, אני כמעט בוודאות חושב שהניגון הזה הגיע מוולוז'ין. אבל פתאום הופתעתי כשהוצאתי את האלבום ינקל ינקל, שמת את הניגון הליטאי הזה, ראשון אצלך באלבום, אנחנו עוד מעט נשמע את הניגון הזה. זה ברוך אלוהינו שבראנו, מכירים את זה פה בהקפות, בפלייליסט, זה במקומות הראשונים. איך השיר הזה הגיע לאלבום של חבד?
שאלה טובה. אני לא ידעתי את המקור. אני בשכונה שלי, היית שם גם בבית כנסת, איפה שאני מתפלל.
כן, בטח.
היה שם רב אהוב, מאוד. יקר, שנפטר מהקורונה, לא עלינו ולא עליכם. היה איש מיוחד, מיוחד, בעל תפילה, בעל קוירה, בעל דרשן, פמה פיק מרגליות. היה פשוט איש זהב. והוא היה מתוועד עם המתפללים, שבת, שבת מבורכים, חגים. אם אני לא טועה, זה היה חג שבועות, שהוא ישב איתנו, והתוועד איתנו, דיבר, שרנו. אחד השירים שהוא שר סולו, אף אחד לא הכיר את השיר, הוא שר את זה סולו, עם כזה שמחה וכזה עוצמה. ברוך אלוהינו שברונו לכבודוי, ברוך אלוהינו שברונו לכבודוי, ברוך אלוהינו שברונו לכבודוי. אחרי החג התקשרתי אליו, אמרתי, כבוד הרב, את השיר ששרתם, אני יכול לבוא אצלכם הביתה להקליט את זה? וואו. זה כל כך נחמד השיר הזה, כל כך חזק. אמר לי בשמחה, תבוא. ישבתי בבית שלו, קלטתי אותו. הנה השיר נמצא בקלטת. לא ידעתי שזה לא מהמקור חבד. אבל אני למדתי את השיר הזה מחבדניק, אז בעיניי זה שיר חבד.
ברוך הוא אלוהינו שברונו לכבודוי, ברוך הוא אלוהינו שברונו לכבודוי, ברוך הוא אלוהינו שברונו לכבודוי, לכבודוי. נחמול נחמול שברונו לכבודוי, נחמול נחמול שברונו לכבודוי, ברוך הוא אלוהינו שברונו לכבודוי, לכבודוי. והבדיל לנו מינה טועים, והבדיל לנו מינה טועים, והבדיל לנו מינה טועים, מינה טועים. אוי, נחמול, נחמול, והבדיל לנו, נחמול, נחמול, והבדיל לנו, והבדיל לנו מינה טועים, מינה טועים.
Oy, Oira semes Oira semes
Oira semes Oira semes
Baruch Hu Elokeinu Shebra'onu Lichvoydoi V'chayei oylom nota b'secheinu V'chayei oylom nota b'secheinu V'chayei oylom nota b'secheinu B'secheinu Ay, zochche nochamu
V'chayei oylom
Zinkche nochamu Yosem Billy Beinu, Nochamol, Yosem Billy Beinu, Yosem Billy Beinu, Avosoy, Veyirosoy, Veyirosoy. Velasoy Svetsoy Noy, Uliyavdoy, Belevov Sholeim. Velasoy Svetsoy Noy, Uliyavdoy, Belevov Sholeim. Velasoy Svetsoy Noy, Ole yo bray le lay mof shole
Le lay mof shole Ay no gamo no gamo le lay mof shole
No gamo no gamo
le lay mof shole
Ole last is it tell you le yo bray le lay mof shole Le lay mof shole
Ti tak ti boy de fati hit kid doire Da 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 hi da 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 hi da 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 Bim bom 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 bom
Ay no gamo no gamo
את השיר הזה אני מכיר מהקפות עוד כילד. יש שירים שהם נצח. מסביבנו יש כל מיני שירים שמגיעים כמו האושפזין, הם מגיעים יום יומיים והם נעלמים. הם גם לא חוזרים בשנה הבאה, בניגוד האושפזין. מצד שני יש ניגונים כמו השירים של חב"ד, בדיוק היה לנו דיון על זה במצעד, אמרתי להם שמי שימצא, יש איזה שיר שיצא השנה מפורסם, זה במקור זה עם עסק שמיים של חב"ד, מישהו הוציא את זה על המילים מחשבות טובות וזה נהיה שיר מאוד מאוד מוצלח, אמרתי להם מי שיגאל, ואני גם אמרתי לך את זה לפני זמן לא רב, מי שיגאל איזה ניגון של חב"ד שאולי לא התפרסם עדיין כל כך, לשירי חב"ד יש חיי מדף ארוכים מאוד, ארוכים מאוד. את ימשיכו לשיר את זה עוד הרבה זמן.
גם חבצקה ניגן, זה כן, נצח.
איפה ראיתי את היכולת של ניגוני חב"ד? כשבאתי לחתונת ביתך, החתונה הראשונה, ברוך השם, שחיתנתם, אני הופתעתי לראות שמהמוזיקת רקע ועד סוף החתונה, ניגנו רק ניגוני חב"ד. אפילו לא באוכל ניגנו, אפילו לא ניגנו שירים של אברהם פריד. ניגנו רק ניגוני חב"ד. האם השמחה הייתה פחות? עד רבה ועד רבה. השמחה הייתה יותר. השמחה הייתה יותר, וזה היה מדהים. חתונה שביתו של אברהם פריד, לא מנגנים שירים של אברהם פריד, בכלל לא. ניגנו רק ניגוני חב"ד.
זה דבר... מה זה אומר?
זה אומר שהמוזיקה הזאת היא המוזיקה הכי שמחה. המוזיקה הזאת היא אמיתית, היא נוגעת בלב, ולא צריך למצוא תחליפים למוזיקה הזו.
נכון.
היא עובדת.
מסכים איתך.
היא פשוט עובדת. לפעמים אומרים, זה שירים לפעמים אומרים, זה שירים פשוטים, זה רק תנועה אחת, אין פזמון, אין פ... לא צריך הסברים. כשזה עובד, זה עובד, זה לא חשוב מה הסיבה.
נקודה.
יא יא יא, יא יא יא, יא יא יא, יא יא יא.
אני רוצה עכשיו לקראת סיום של השיחה הזאת בינינו בערב שמחת תורה. אני אסיים בוורט, גם אתה תסיים בוורט. אני אביא וורט מסבי. סבי היה הרב שמעיה אליעזר דייחובסקי, זכר צדיק לברכה, שהיה מתלמידיו של החפץ חיים. הוא צי ספר שנקרא נאות דשא. דשא הם ראשי תיבות של שמו דייחובסקי שמעיה אליעזר. והוא אומר על הגמרא המפורסמת, אנחנו מכירים את הגמרא במסכת חגיגה, יש פסוק, ושבתם וראיתם בין עובד השם לאשר לו עבדו. אומרת שם הגמרא, אינו דומה השונה פרקו 100 פעמים, לשונה פרקו 100 פעמים ואחת. צריך להבין את הדבר הזה. איך זה מי ששונה עוד פעם אחת יחידה מעל המאה, הוא כבר נהיה עובד השם. לעומת מי ששונה רק 100 פעמים שאינו עובד השם. הפעם היחידה הזאת שהוא חזר על ה... הרי שני אמרו 100 פעמים, הפעם אחת יש בכוחה לשנות כל כך את הסטטוס של הבן אדם, והוא מביא בספר שלו, סבי, את דברי הגרא, כי מי ששונה 100 פעמים, הוא זוכה בידיעת התורה. הוא יודע. אבל מי ששונה עוד פעם אחת, פותח בעצם פרק חדש, שנקרא חביבות התורה. זה כבר משהו אחר. זאת אומרת, מבחינת ידיעת התורה, הוא יכול להסתפק ב-100 פעמים. אבל בזכות הפעם הנוספת, חלקו גדול יותר. אפשר לדייק את זה גם מדברי הגמרא, שאומרת הגמרא, איך לשון הגמרא, אינו דומה לשונה פרקו 100 פעמים ואחת. מה זה 100 פעמים ואחת? זה לא עברית. הגמרא ידעה, כתבה עברית נכונה. היה צריך להיות כתוב 101 פעמים. למה כתוב 100 פעמים ואחת? אלא הוא עושה פה הפרדה. מכאן יש להבין שהאחת הזאת, קודם יש 100 פעמים. 100 פעמים זה דין בידיעת התורה. אבל החביבות התורה מושגת באחת הנוספת.
אתה מזכיר לי שבספר התניה של אדמור הזקן, יש על זה פרק שלם בתניה. על הפסוק הזה, ומה ההבדל? מה הכוח של עוד פעם, פעם אחת, שהוא לומד את הגמרא, ואת העניין, שהוא מקבל את הסטטוס, כמו שאמרת, של עובד השם. והוא אומר, שמאה פעמים זה היה הטבע שלהם באותם ימים. ללמוד כל דבר 100 פעמים. כמו שהזכרנו מקודם, מה שאתה עושה כהרגל, זה הרגל. זה טבע. אם אתה חופר תוך עצמך, אתה דורש מעצמך, מעל הטבע, זה לא פשוט. וזה הכוח של עוד פעם האחת שאתה לומד את העניין, שהופך את את הסטטוס שלך לעובד השם. בגלל שלעשות את עוד פעם האחת הזה, זה לוקח מחשבה, לוקח עוצמה, לוקח הרבה כוחות לצאת מהטבע, לשנות את הטבע, וזה לא קל.
וצריך לומר שהחג הזה, שמחת התורה, זה בעצם מנהג, והמנהג הזה הוא יותר מדברים שנקבעו בהרגשה של אנשים. זה ממש חג בפני עצמו, וצריך לומר ש... במסורת של חב"ד, גם מי שלא למד אפילו פעם אחת, הוא מוזמן לרקוד עם התורה. זה חג של מי ששמח כן. בתורה, לא חג של מי שדווקא יודע את התורה.
נכון. בגלל זה רוקדים עם התורה, אפילו כשזה סגור עם המנטלה. אחד מהסיפורים שאני שמעתי כשהייתי ילד, ואני מאוד אוהב, שאחרי שמחת תורה, המלאכים חיפשו את מלאך מיכאל בגן עדן. מה קרה עם מלאך מיכאל? איפה הוא? צריכים לומר שירה, איפה מלאך מיכאל? מחפשים, מחפשים. פתאום רואים שהוא עסוק עם משהו. הוא מתכופף, מאסף משהו. אומר להם, תבואו, תבואו. נכנסו לחדר מיוחד. רואים שהוא מאסף נעליים קרועים. ושמים את זה, שם את זה באיזשהו קופסה. רוצה להביא את זה לבורא. מה זה הנעליים הקרועים? הוא אומר, חבר'ה, מלאכים, מלאכים לך. איזה אוצרות יש פה? זה הנעליים של עם ישראל שרקדו בשמחת תורה. עד כדי כך שהנעליים קרועים. אני רוצה להביא את זה, לראות את זה לבורא עולם.
מי כעמך ישראל?
מי כעמך ישראל.
אז אני שמעתי סיפור על בית מדרש של אחד מגדולי האדמורים, שבכל שנה האדמור היה מתכבד לעלות כחתן תורה. החסידים היו ממש מתווכחים מי יזכה בכבוד לקנות לו בכסף רב יותר את החתן תורה. היה יהודי גדול האדמור הזה. אבל בשנה אחת הגיע פתאום לבית המדרש יהודי שאינו מבאי בית המדרש הקבועים. גם לא נראה שהוא קשור בכלל. נכנס לשם, ישב. כשהתחילה המחירה, הוא הציב סכום כזה גבוה, שאף אחד מהחסידים אפילו לא העלה על דעתו להציע כזה סכום גבוה. אבל מצד שני הם סמכו. הם אמרו, אם מגיע אורח, והוא רוכש כזה כבוד גדול לאדמו"ר האהוב והנערץ שלהם, אז בסדר. במיוחד שהאורח הזה היה נראה רחוק לגמרי מעולם התורה, הוא בקושי ידע לפתוח את הסידור במקום הנכון. אבל מהר מאוד התבררה הבעיה. האורח לא ביקש לקנות עבור הרב. הוא ביקש לקנות את זה בשביל עצמו. חסידים רצו אל האדמור, אמרו לו, אדמור, איך נעלה לחתן תורה יהודי שהוא כל כך רחוק מהתורה? נעדיף אותו על פני האדמור? יהודי כזה גדול, הרגישו ממש לא נעים עם הדבר הזה. מה, האם כסף יענה את הכל? ככה אפשר בגלל שהוא שם כסף. הרבי חייך ואמר לחסידים, תעלו אותו לתורה. הרי ידוע, יש לך אפילו שיר על זה, שיחס עם ישראל לתורה כיחס קלה לחתן. אז הוא אמר, הרב אמר בפשטות, יש חתן וקלה שנוהגים שלא להיפגש בשבוע שלפני החתונה. ואילו במקרה דנן מדובר בחתן שמעדר במצווה ולא נפגש עם הקלה בכל השנה שלפני החתונה. תעלו אותו.
חזק ביותר. זהו הוורד שלי, יובל.
כן.
הושענא רבה, נכון? מי הכוכב בהושענא רבה?
הערבה.
לא האתרוג, לא הלולב, הערבה. לא טעם ולא ריח. היינו מצפים שהכוכב של הושענא רבה זה יהיה לולב, האתרוג, הדסים. לא, דווקא ערבה. מה עושים עם הערבות?
חופתים.
שיהיה המתקת הדינים, אז צריכים, מישהו צריך לקבל איזשהו מכות או עונש או צער, כאב. אחר כך יש חסדים גלויים. מי בא ואומר, אני מוכן לקבל את המכות, את הצער? הערבות הכי פשוטות, הכי פשוטות. מה עושים? מה המנהג אצלך? איפה שמים את הערבות אחרי ה...
מעל ארון הקודש.
מעל... איזה קפיצה? חשבת פעם על זה? איזה קפיצה? מתחתון שבתחתונים, בהרצפה, יש ביידיש משפט, אויז קלאפט הושיינה, שהושיינה שכבר לא יכולים לזהות שזה ערבה, כאילו כל כך קיבל מכות, איפה שמים אותם?
מן התחתית של התחתית אל...
מהרצפה, מהתחתון, לא רק מעלה-מעלה, מעל ארון קודש, מעל התורה, איזה קפיצה זה? אז זה מאוד פשוט, מי שמוכן ובא ואומר, אני מוכן לקבל מכות, העיקר שיהיה לעם ישראל שנה טובה או מתוקה, אני מוכן, הנני מוכן או מזומן.
מגיע לו מקום.
מגיע לו מקום מעל התורה, זה לפני משורת הדין.
I know you can know since the sights are for you, he 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 I know you know this is the voice I told you wrong. He alone who was the other. Oh, you think I don't know. You know this is the voice I told you wrong. He alone who was the other.
Gili vort shamar rav Zonnenfeld Mirushalayim Zichrono Livracha. Yes, shnei behemot chayot she'azru lanu b'yitziat Mitzrayim. Nachon? Hakelev, hakelev v'hachamor. Hachamor azar lanu. Rashi omer shekol chamor haya ta'un im kol kach harbe dvarim she'sachav et hachafetzim shel Am Yisrael she'tzanu mi'Mitzrayim. Hakelev lo asarash. נכון? אז הכלב מקבל איזשהו חתיכת נבלה כשכר, והחמור, אל תשכח שזה לא כשרה, מקבל מצווה, פתח חמור. מה ההבדל? אז אומר הרב זוננפלד, כלב ששתק, בסדר, שתק. נכון, זה נגד הטבע שלו? אוקיי, תן לו חתיכת... אבל החמור אמר לנו, אתם צריכים עזרה לקחת את הדברים? הנה השכם שלי, אני מוכן לסחוב את הדברים שלכם. או אתה מוכן לתת שכם? מגיע לך מצווה. אז לזכור, כשעוזרים ליהודי, אתה מעל התורה.
נו, אז את הערבות תדאגו, אם שמתם אותם במקומות אחרים, שימו אותם למעלה, למעלה, זה מקומם. אברהם, אצלנו עוד מעט חג, אתם כבר מתכוננים לחג. כל כך נעמת לי מאוד, אבל עוד מעט ייכנס פה החג. להיפרד אי אפשר, כי הרי ידוע שחסידים אינם נפרדים. חסידים. אנחנו, נכון. אנחנו חסידים גם שלך, המאזינים, אני בוודאי מגדולי חסידיך, אז לא יכולים להיפרד. אז אנחנו לא נפרדים, אנחנו לא נפרדים, אבל מאחלים למאזינים וגם לך, חג שמח, חג של נזכה לשמחה אמיתית. שנה של שמחות, זה פותח, נכון. שנה של שמחות, ובשורות טובות, בלב שמח. אתה עוד לא הופעת כאן בשנת תשפ"ב, עזבת אותנו בתשפ"א ממש, לפני סיומה של השנה, אבל אתה אוטוטוטוטו, אתה מגיע אלינו כאן למופע מיוחד, שהוא גם חידוש גדול, כאן עם קול חי, וקול חי מיוזיק, אז בעזרת השם,
בירושלים.
כן, בעזרת השם, נשיר ביחד, נשמח ביחד, אני כבר מתגעגע.
אמן, כן, יהי רצון, המברך מתברך, שוב אני אומר שכל הברכות מגיע לנו, כשיבוא המשיח, כבר יעשה את הכל, שנזכה לקבל אותו מתוך בריאות, בשירה, בשמחה אמיתית, כמו שאמרת, והכי מהר שאפשר.
אמן, אמן ואמן. חג שמח.
חג שמח.
Nein, nein, loyal, der Schliach, nein, nein.